אורות התורה פרק ט' פסקה ו', ישנם שיצאו לתרבות רעה. מה זה תרבות רעה? עזבו דרך הקודש, לא מקיימים מצוות, כפרו וכדומה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. יש לאדם נטיות שהוא דוחק, מדכא, בגלל שזאת לא הנורמה. הוא אוהב דבר מסוים, הוא מרגיש קשר לתחום מסוים, ואת זה דחקו בתוך נפשו, אמרו לו אל תעסוק בזה. אז אחד מהדרכים שהוציאו אנשים לתרבות רעה, מעשה בתלמיד של הרב צבי יהודה קוק, שקרא ספר שירים. שאל אותו הרב צבי יהודה, מה זה הספר הזה? אמר התלמיד, זה בטח לא יעניין את כבוד הרב. אמר לו הרב, אם זה מעניין אותך, זה מעניין אותי. מעשה ויוסף חיים ברנר, מגדולי האפיקורסים לפניית המאה ה-20, אמר על אחד הרבנים, אם מה שמעניין אותי לא מעניין אותו, אז מה שמעניין אותו אינו מעניין אותי. זאת בעיה. בכלל אמרו, אמר דוד המלך בספר תהילים פרק ט' בפסוק ח', נו, מה כתוב שם? יפה! אתה היית חתן תנ"ך?
לא.
תורת השם תמימה משיבת נפש. זאת אומרת, לפי הכתוב, מי שלומד תורה הוא מרוצה, יש לו סיפוק, שמח, נכון? תורת השם תמימה משיבת נפש. והנה אנחנו רואים אנשים שלומדים תורה ואין להם סיפוק. איך יכול להיות? היה רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל אומר, מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. אבל אם היא לא תמימה, היא לא משיבת נפש. מה זאת אומרת תורה שאיננה תמימה? תורה שאיננה מספקת את כל התביעות של הנפש, אלא רק חלק מהן. אם כן, אומר הרב, ישנם, פרק ט' פסקה ו', אמרנו את זה כבר כמה פעמים, ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, זה התחום שלו, הוא מרגיש טוב שם, וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות. כן? התורה מתחלקת, תורה שבעל פה, מתחלקת לשני חלקים, הלכה ואגדה. יש אחד שהמרכז שלו זה אגדה. כן? כמו שמצאנו בחז"ל, שיש רבנן דאגדתא. מה זה רבנן דאגדתא? חכמים שעיקר עיסוקם באגדה. יש גם, וכך מובא בהקדמת ויעוות למדרש רבה, שיש חכמים מתקופת האמוראים שמצאנו את השם שלהם רק באגדות, לא מצאנו את השם שלהם בהלכות. מעניין למה. לא שהם לא ידעו הלכה, אבל עיקר הכישרון שלהם, את התנובה שלהם, הם נתנו בענייני אגדה. זה בדיוק מתקשר לסיפור של הרב צבי יהודה. אם אדם יש דבר שמעניין אותו והמערכת הרשמית אומרת זה לא מעניין, פגעת בציפור הנפש. זה הנקודה שדרכה הוא מתחבר אל הקודש, זה נקודת החיים שלו. אתה אומר נקודת החיים שלך שלילית, זה ככה, אז אני לא שייך אליכם. כן,
לא,
הוא שומע
מחנכה והוריו שלא הבינו מה טוב לו.
לא 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 לא
לא
לא
לא בוגד.
לא, אדם תמיד אשם בפשלות שלו. הוא אשם שהוא שמע לדברי פלוני או לדברי אלמוני, או הוא אשם שהוא פירש את ההתנגדות של האלמוני ההוא כפסילה העצמית שלו. אני לא מאמין לביטוי הזה, חינכו. לא מאמין. יש מי שמקבל השוואה, יש מי שלא מקבל השוואה. יש מי שמחליט שהנקודה הזאת שהמחנך אומר היא כל עולמו, ויש מי שמבין שהמחנך אמר את הדברים באופן יחסי. ומי שמחליט לקחת באופן מוחלט את דברי מחנכו, אז הוא האשם בהחלטה הזאת. כן? פעם אחת מישהו הראה לי דברים שכתב רב מסוים באיזה ספר. אמר לי, הדבר הזה שאומר אותו רב הוא הניגוד המוחלט של מה שאני מרגיש. אז מה אמרתי לבחור? אני יכול להגיד או שהרב טועה או שאתה טועה. בכל מקרה אני עושה לו רע. אז מה אמרתי לו? אמרתי לו, לא, אתה צריך להבין שדברים שנאמרים בספר אינם מוחלט, כי תמיד צריך לדעת באיזה הקשר הם נאמרו ולמי הם נאמרו. אנשים קוראים בספר חייבים ללמוד כך וכך, אה כן? אבל אני לא מזדהה. בסדר, למי הרב שכתב חייבים ללמוד כך וכך אמר את זה? כמובן, זה צריך כל פעם לדעת.
אני
פוגש
אנשי תואר הגדולים, אני חושב הרבה אומץ זה לומר שהם טועים.
לא, אבל הוא לא ביקשו ממך לומר טועים. לא, לא אמרו לך טועים. אתה לא צריך להגיד שהם טועים. אתה צריך רק להגיד שהנטייה שבנפש שלך שנשללה על ידם מן הסתם לא נשללה באופן מוחלט. כמובן? זה הכלל הגדול. כי הרי יש להניח שדברי תורה אינם באים להרוס את החיים. אז אם הם נאמו באיזה אופן שמשתמע כמהרס את החיים, זה מעיד כאלף עדים שהם נאמו לפי תנאים מסוימים או לפי שעה.
התורה מסולפת,
זה
היא
חצי
מסולפת,
היא מוכן. אני חי יותר מזה, תורה חייבת בשוק להיות מסולפת, ואני אסביר לך גם למה. כי התורה זה מוחלט ואנחנו לא בעולם המוחלט, ולכן תמיד כל אמירה בעולם הזה היא תמיד קצת עיוות. אפילו אצל הצדיק שבצדיקים והאדם הישר שבישרים, הוא תמיד יצטרך להגיד את הדברים בנטייה מסוימת מן האמת, כי האמת נמצאת רק אצל הקדוש ברוך הוא. מובן? זה דבר פשוט וברור. אפילו למשל האמירה שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, זה דבר טוב, נכון? מה אתה אומר מיד אחרי זה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מסביר הרב צבי יהודה קוק בספר עול נתיבתי. מתי אומרים ברוך שם כבוד? כשאדם מוציא שם שמיים לבטל, נכון? אומר הרב צבי יהודה, כל הוצאת שם שמיים מן הפה היא תמיד לבטלה, בגלל שבעולם הזה מה שאתה אומר שם שמיים זה לא המציאות. אז קל וחומר כשאתה מקבל על עצמך עול מלכות שמיים שאמרת משהו לבטלה וצריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. אתה רואה, אפילו בדבר שהוא מצווה יסודית כל כך בתורה, אתה רואה שאנחנו מוכרחים, אנחנו תמיד מודעים לזה שאנחנו עושים את הדברים בדיוק. נובן?
זה בדיוק, זה הכי בדיוק שאנחנו יכולים להגיע אליו.
הכי בדיוק.
בשבילנו זה בדיוק.
בשבילנו זה הכי בדיוק. אבל אנחנו לא יכולים להתיימר לומר שהכי בדיוק שלנו הוא המציאות האובייקטיבית.
מבחינת התורה העליונה זה תופר, מבחינת אבל התורה שלנו פה.
בגלל זה
אומרים
את זה גם
במקדש. במקדש, כן. מה יש במקדש? כן, כן, מאותה סיבה. עכשיו יש גם בכלל שאלה, יש מלאכת כושר בשבת, נכון? למדו אותה מן המשכן, כמו כל המלאכות, נכון? איפה היה כושר במקדש?
רשת של החילזון.
זה הבא מינה של הגמרא.
המשכן של הגמרא הייתי דוק.
לא? לא, בפרוכת. בפרוכת, שאם יש תולעת שאכלה את החוט, אחד החוטים של הצמר של הפרוכת, אז במקום שבו התולעת אכלה קושרים, נכון? מכאן למדו מלאכת קושר במשכן. מה רוצים להגיד לנו זה? שאפילו בבית קודשי הקודשים יש תולעים. בסדר? אבל זה לא מפסיק לבית קודשי הקודשים בגלל זה, אבל יש שם גם כן איזה שם תולעים. נא
זרובים אין תולעים יש?
זבובים אין. לא, זבובים אין, ודאי ש... אבל תולעים, כן. אתה משווה, זבוב לתולעת. כן. ישנם שיצאו לתרבות רעה, הנה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת, הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות, ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד הוא משתקע בענייני הלכה כפי המנהג המורגל, והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם, מתוך שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו העצמי. אז מה הוא יעשה אדם כזה? אז הוא לא יעסוק בהלכה? יעסוק, אבל ישקיע את עיקר כישרונו בהגדה. אבל מה אם ככה, אם כולם ככה יעשו, איך יהיה לנו פוסקים?
תמיד יהיה אנשים
ש... נכון, לא כולם ככה יעשו. אתה לא צריך להציל את העולם כולו. אבל אם היה מוצא תפקידו וממלאו, לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה, המתאים לתכונת נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבאה לו בעסקו בענייני ההלכה לא באה מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים והנחוצים הללו, אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה. ואז היה נשאר נאמן באופן נעלה לקדושת התורה, ועושה חיל בתורה במקצוע שייך לו, וגם עוזר על יד אותם שידם גוברת בהלכה להתאימם מנועם ההגדה. אמנם כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, והוא מתגבר נגד טבעו, תכף כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ ונעשה שונא וער לתורה ולאמונה, והולך מדחי אל דחי. ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו המתנסים להעמיד חזון ולשמות עינו של עולם. כוונתו של הרב לאנשים שהוא הכיר אישית. מה?
תלמידיהם.
היום תלמידיהם. כן, אבל הרב קוק הכיר את האנשים האלה שלמדו בישיבות והם הפכו להיות גדולי שונאי ישראל.
זה מהפכה בולשביקית?
מהפכה בולשביקית. היפסק ציה, כן? יפסק ציה. זה המחלקה היהודית. כן, כן, ברוסיה הסובייטית בהתחלה, אז ביפסק ציה היו שם יהודים. כן? היהודים שלמדו בישיבות. הם יכלו ללמוד איתך דף גמרא ולפלפל בו כראוי. והם היו גדולי הרודפים. היו גם אנשים שם שלא הגיעו עד כדי שנאת ישראל כזאת, אבל עשו שטויות רבות. למשל, יהודי אחד בשם יוסף מיכה ברדיצ'בסקי. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, מה שמעת עליו? למד בישיבת וולוז'ין בזמנו של הרב קוק. ואז כשהנציב מוולוז'ין הרגיש שברדיצ'בסקי, הלא הוא הנקרא מיכה יוסף בן גוריון, קראו לו מיכה יוסף בן גוריון, על שמו דוד גרין שינה את שמו אחר כך לדוד בן גוריון. אז ברדיצ'בסקי, כשהוא התחיל קצת, כשהנציב מוולוז'ין הרגיש שהוא קצת סוטה מן הדרך, שלח אליו את אחד האברכים לדבר איתו. הוא שאל, איזה אברך שולחים? את אברהם יצחק. אז הוא ביקש מאברהם יצחק הכהן לדבר עם מיכה יוסף. ואז שאל אותו הרב קוק, נו, אנחנו יודעים מי אתה, תסביר איך זה קרה. ואז הוא סיפר שכשהוא היה ילד הוא היה בן לתלמיד חכם גדול מאוד שהיה שייך לאחת מהחסידויות, וזה בן גוריון אחר, זה מיכה יוסף בן גוריון. מיכה יוסף בן גוריון, יש את זה בן דוד לבין מיכה יוסף, זה בכלל לא אותו שם. כן. ואני כבר אמרתי שמיכה יוסף בן גוריון הוא ברדיצ'בסקי במקור, יהודי דוד בן גוריון הוא גרין במקור, אז אין מה להשפיע. בסדר? כן, מיכה יוסף בן גוריון אמר לרב קוק שאבא שלו היה תלמיד חכם ענק, שייך לאיזה חסידות, ובאותה חסידות פעם הרבי נפטר ושמו במקומו ילד קטן. אמרו ילד קטן. ואבא, גאון, הלך לבקר את הרבי בחרדת קודש. הוא לקח איתו את הבן שלו כדי לראות איך נפגשים עם הרבי. ואז הוא כל כולו בחרדת קודש מול הרבי. מה? כן, ואז הילד הצוצי כזה אומר לו, נו, שלמה זלמן, מה שלום יראת שמיים שלך? כן? כזה מתנשא. הדבר הזה שבר אותו. כן? לפעמים זה פה אפילו יותר גרוע מטעות לימודית. זה לא שבלימוד לא היה מה שהוא צריך, אלא שבלימוד היה איזה עיוות, שאדם גדול המעלה משתעבד לאדם רק מפני ייחוסו, לאדם קטן. אז זה הדברים שגרמו. ואז ברגע שנמצאו דרכי הפקר, הוא פרץ. מה קרה? היה איזה גם יהודי, יש לי דרך שהיה כשר, אבל איזה שלב היה לו גם כן, היה דפלש, שמו, איך קראו לו, לא, נו, הלל צייטין, רבי הלל צייטין, גדל במשפחה חבדניקית בפולין, כן, והיה אדם עם נפש גדולה, רוח רחבה מאוד. אבל הוא לא מצא את סיפוקו בתוך העולם של, של הישיבות, יצא לחוצה. אחרי שנים רבות חזר. חזר, נפגש עם הרב קוק, זה היה סיפור שלו. בסוף הוא נהרג בשואה. היה יהודי עמוק מאוד. כתב ספרים. ספרים חשובים. למשל, על גבול שני עולמות. ובפרדס החסידות והקבלה. ועל בית של יהדות. וספרן של יחידים ועוד ועוד. בסדר? צרים באמת מיוחדים במינם, כמו רואים מחשבה עמוקה מאוד עם התייחסות לבעיות של הדור. איפה אנחנו? יש מאמר של הרב ציודה עליו בנתיבות ישראל, נקרא זכר למקדש כהילל, הילל צייק.
איפה
בנתיבות ישראל? הספר נקרא לנתיבות ישראל.
הוא
דוגמה
להתפתחות לחזרה.
מה זאת אומרת? כדוגמה לאנשים שחזרו, אבל גם הוא. הבאתי את זה כדוגמה לזה שהאדם היה לו תביעה לימודית, הוא היה חבדניק עם מחשבה מאוד עמוקה, והעולם של בית המדרש היה צר עליו. אפשר להגיד גם זה דבר על ביאליק. תודה.
אפשר
להגיד שיש פה להתפתחות רגישות של
המערכת ביחס לאותם אנשים?
אפשר להגיד. תודה. תודה. המאמר זכר למקדש קהילה. תגיד לך איפה, אני לא יודע, יש שלוש מהדורות של נתיבות ישראל, אז אני כבר מבולבל לגמרי. בכל מהדורה זה דיפוי אחר. דיפוי אחר. סדר הדפים, וגם סדר המאמרים, שינו ממהדורה למהדורה. אז זה דבר שלא יעשה. האם זה חיובי להיות דתל"ש? לא, לא מדבר עם הקהל, עם המצוות, אתה אומר. האם זה טוב, אתה שואל אותי שאלה יפה, האם זה טוב לא לקיים מצוות? מה ששאלת אותי. צייטין. בית המדרש, אז הוא יצא לחילוני, הוא נהיה חילוני. כן, הבנתי שלא הבנת. לא, אז הבנתי שלא הבנת, לכן אני מתקן. אני פשוט משתמש בביטויים עדינים, לכן אני לא אמרתי נהיה חילוני, זה לא יפה ככה. טוב,
הרב אמר שזה רק בחירה של הבן אדם, אבל
זה שני דברים שונים. למערכת יש אחריות במובן הסטטיסטי, ולפרט יש אחריות מלאה במובן האישי. הלאה. ובחילוק המקצועות השונים בסדרי הלימוד לפי התכונות הנפשיות השונות, יש מי שנטייתו חזקה לחוכמות מיוחדות, שגם הוא צריך ללכת לפי נטייתו הפנימית ויקבע עיתים לתורה, וזה וזה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, וכבר נסתפקו התוספות ישנים בשילי יומה בזה מה שהיא העיקר ותפל, ובכלל הדבר תלוי לפי התכונה וטבע הנפש של כל אחד ואחד. יש במסכתות שבצד נופס תוספות ישנים. זה תוספות אחרות. הרי בעלי התוספות, יודע כמה בעלי תוספות היו? 400. 400 בעלי תוספות יש. וכל הקבצים של התוספות, חלקם עבדו, חלקם נתפסו, חלקם נשארו בכתב יד. אז לפעמים במסכות מסוימות הוסיפו תוספות ישנים. זה לא שהם יותר ישנים, הם אותו תוספות. זו התקופה.
גם ישנים.
ככה קראו להם המדפיסים. יש תוספות סמס, ויש תוספות תוך, ויש תוספות סיר לאון, כן? ועוד, תוספות הראש, תוספות רבינו פרץ. סמס אני אמרתי. לא שאנס, זה העיר סאנס שבצרפת. זה סין, זה לא שין. בסדר? כן. תוספות רבינו משה מקוסי. טוב, יש הרבה בעלי תוספות. ולפעמים התוספות שלפנינו משובשים מאוד. תעשה לראות את התוספות המקוריים, אז צריך למצוא במהדורות מיוחדות, שרק באקדמיה המוזמנה. הלאה. זין, אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות והרגשות כולם מילים הם אור השם וקודש של החיים העליונים, אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בחלות הנים. מכל מקום, מעיין ההוראה היסודית הרי הוא גנוז בתורה, וכשהולך בדרך ושונה ומפסיק עם משנתו, הרי הוא גנוז בתורה, וכשהולך בדרך ושונה ומפסיק עם משנתו ואומר מנה אילן זה ומנה אימיר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מובן? לכאורה, אדם אומר מה נאה אילן זה? זה יפה מאוד. הרי זו מצווה לומר מה נאה אילן זה. נכון? זוכר פעם אחת, בבית הכנסת שלי, היו צריכים לברך ברכת האילנות. אז לפני שיצאנו לברך ברכת האילנות, אני אמרתי לקהל, אנחנו עומדים לקיים את המצווה לומר מה נאה אילן זה. נכון? שלא חיסר בעולם או כלום, וברבו בריאות טובות, אילנות טובים, לענות בהם בני אדם. נכון? ככה אומרים. עוד חודש אנחנו נעשה את זה. כן ירצון. עכשיו, אז למה אומרים, האומר, מנה אילן זה הרי זה מתחייב בנפשו. מדובר באדם שעסוק במשנתו, והוא פוסק. אז מהו הקשר העיקרי של האדם לגילוי אור השם בעולם? תורה. אם אתה פונה אל העץ באותה שעה, זה סימן שלא אור השם שזורח בעץ הוא המעניין אותך, אלא הבריחה מדבר השם היא המניעה אותך, ולכן מתחייב בנפשו. בסדר? עכשיו הרבה היא ככה, אז מתי אפשר לברך ברכת האילנות? אז זה סימן שאתה מפסיק, שלא לומדים. אבל כדי לא ללמוד צריך להפסיק ללמוד. מה זה? לפני התפילה תלמד. מה?
אבל פה ההלכה מחייבת,
ההלכה מחייבת אותו לעשות את זה לא באופן שהוא מפסיק עם משנתו. אבל איך זה יכול להיות שהוא לא מפסיק עם משנתו? הרי תניה אתה מפסיק עם משנתו,
זה שהוא מוצא
דור
השם
מתגלה יותר
בעת
שהוא קורא משהו על אילנות.
אלא הבעיה היא שמי שאמר מנה אילן זה, זה היה בשבילו הפסק משנתו במקום להיות המשך משנתו. זאת הבעיה. אם אדם חי בעולם דואלי סטיק, כן? עולם שבו יש מצד אחד האילנות ומצד שני משנתו, אז אדם כזה מתחייב בנפשו, כי הוא לא חי בעולם מאוחד. בסדר? יש מאמר על זה של רבינו הרב צבי יהודה בנתיבות ישראל, הנקרא בשם נויו של אילן. איזה עמוד? אל תשאל, כי יש שלוש מהדורות. כן, זה מה שהוא אומר. טוב?
למה מצא לך?
רואים את זה בהנחה והוא חיובי? שוב, אותה שאלה. כשהוא מתנפש, האם זה הפסקת משנתו או שזה המשך משנתו? האם הוא חי בעולם מאוחד או בעולם חצוי? זאת השאלה. תבורך. כן? כן? ניקח חולה צפקים. זה השאלה, מה? מתוך מה? לא, אפשר... גם שאדם נח, כן, הבן ישחי אומר, כשאדם הולך לטייל, שיגיד לשם ייחוד לפני זה. הוא כתב לשם ייחוד למטיילים. הבן ישחי. טוב, אני לא אומר שחייבים לעשות את זה, אבל אני אומר, זה הראש. אתה נח, אתה רוצה לרוקן את הראש אפילו. שאלה לסדמה, אתה בא לרוקן את הראש. אז זה מה שאומר. אף על פי שכל העולם כולו ולא כל המחשבות, וכל המחשבות והרגשות כולן מלאים הם אור השם וקודש של חיים עליונים. אני רואה את האילן, אני פוגש שם את הקדוש ברוך הוא. אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלות המין. כן, למשל, יש לנו יומן טיולים של הנזיר. כן, הנזיר היה מטייל בוואדי קלט. וואדי קלט. אז הוא כותב שם, ביומן שלו, זה דבר מאוד מעניין. לא, זה היה בשנות... זה היה, כן, הוא, זה היה בשנות ה-30, משהו כזה. אז הוא יצא לשם עם שני חברים. הרב רענן, שהיה מנהל ישיבת מרכז הרב וחתנו של הרב קוק, ועם הרב משה גורביץ, זה שכתב את ערך את הספר אורות האמונה של הרב קוק. קיצור, שלושה קליברים כאלה, כן? הם יוצאים לוודיקט, כמובן ללא שום הכנה כמו שצריך, לא ידעו שצריך לקחת ממיות, להסיעו עם הבגדים, אתם יודעים, הבגדים הארוכים האלה של ירושלים. והם, הוסכם ביניהם לגלות את זה בביתם רק שעה קלה לפני היציאה. כן, זה היה בחודש אב. כן, בלגן הטוב משם. אבל מה, הם הולכים לחפש שם את רוחות הנבואה שלא פסקו בארץ הנבואה. אז שם, כותב שם דברים, אשרי תמים את דרך ההולכים בתורת השם. הוא כותב, הולכים ממש. קיצור, באמת, הלוואי עלינו, כן, מה שאותי עליתו, כשהוא מתייד שם שלושה ימים היו שם. בסוף עבדו במדבר, התבלבלו, נכנסו לסכנה, בסוף איזה בדואי הציל אותם, ומצאו בסוף, ברוך פודה ומציל, הגיע אוטומוביל שלקח אותנו לירושלים. אז זה, אבל צריך להבין שגם, מה אני מספר לכם את כל זה? בגלל שכל הטיול הזה לא היה לרגע אחד הפסקת משנתם, אלא זה היה המשך משנתם. מה הכוון? לכן, אז מה שאומר כאן הרב, מילים הם אור, קוד, אור, אור השם וקודש של החיים העליונים אצל ישרי לב, המתענגים על נועם השם ובקרים ויחלו תמיד. מכל מקום, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה. וכשהולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר מנה אילן זה ומנה אילן זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, אבל פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, צריכים להרוג אותו. מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, אבל פי שאינו ממש מתחייב בנפשו. למה אינו מתחייב ממש בנפשו?
הוא יכול
לדעי לחברת
בין שני
דברים. כי באמת יש בכל דבר יערה אלוהית. אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוהית, מכל מקום עליה עליו הכתוב כאילו חייב נפשו, כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא. אני חושב שיש פה טעות בדפוס. מה? יש לי משהו, תביא את המדורה הקטנה הזאת. לא אכפת לך. לא, לא אכפת לך. הרב רענן, זה בסדר, אותו דבר. כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא, אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים, ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. זה בעולמנו אנו. בעולמם של הנביאים זה מתהפך. של הנביאים, אז ההתאחדות עם הטבע היא עצמה דבר השם.
כשהרב אומר,
ישם הוא כלל מותקת, זה מזכיר את המעבר שאומר, תקר בתוכה ובראה עולם. נו. מעוטק. לא. משהו, שהעולם מעוטק. יפה. חטא. כן.
הרב אמר, כאילו, של אותם אנשים שמסתכלים על המציאות כאחת, אין את הבעיה של אינו פוסק.
נכון.
אבל
זה במעבר של הרב ציודה, נויו של אילן.
אבל זה לא עדיין את הבעיה של קדושה מקורית חמורה,
קדושה. תלוי, יש מדרגות ששמע כל אחד.
מדרגות מאוד גבוהות.
נכון. אבל זה קיים. זה אומר שזה קבוע, שזה לא קיים. כן.
בסופו של דברים אני מרגיש שאני לא, לא, לא יודע, לא מצליח להתחבר ללימוד, ואני אולי על ידי זה שאני כן אגיד מנה אילן, זה דווקא כן יצליח אולי לרומם יותר את
זה. זה לא הפסקת לימוד. זה לא הפסקת לימוד.
כן.
עד רבה, זה הוא אמר לפני כן, שאם אתה כובש נטיות כאלה, אז אתה יוצא לתרבות רעב. פסקה ח', יש הנשמה כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי ההלכות. אני עוסק במעשה מרכבה, פתאום אומרים לי, תגיד מה הדין של כף בשרית שנפלה לתוך סיר חלבי, לא בן יומו, מה? אני עכשיו עסקתי בכיסא הכבוד. ככה המלבי מסביר את שבירתו של משה. משה מתי נשבר?
נתן לאבירם.
נתן לאבירם? לא, לא נשבר דווקא. נלחם לך.
שלושו...
נו, זה לא שבר. אז כן, כן, למה ראות על העם הזה? נכון. אבל אחר כך יש עוד פעם שמשה נשבר. כשהם ביקשו בשר. כשהם ביקשו בשר, הוא נשבר. לכאורה, כן, זה תמוע מאוד. כשהם עשו את העגל, שזה קצת יותר חמור מאשר לבקש בשר, משה ידע בדיוק מה עושים במקרה כזה. יש פקל עבודה זרה. מה עושים במקרה כזה? שוברים לוחות, שורפים את העגל, משקים את העם, הורגים 3,000 איש, עולים להר ומבקשים סליחה. מורידים לוחות שניים, בונים משקל. יש סדר עבודה, הוא יודע את כל ההוראות, כן, הוראות בטיחות לפני פעולה, הכל הוא יודע. כן. פתאום, מה הם ביקשו סך הכל? בשר. זה לא עבירה לבקש בשר. זה אולי קצת גס, אבל זה לא עבירה. זה לא כמו עבודה זרה. זה מה משה נשבע. אני אגיד את זה במילים שלי, את מה שאומר המלבין. המלבין אומר, מה, למדתי בישיבה כל השנים האלה כדי להיות משגיח כשרות? זה מה שהם רוצים בסוף מן הרב. שהוא יגיד להם אם האוכל הזה כשר, הם רוצים בשר בצלחת. זה שבר אותו. זה לא הפירוש של הרב על זה, לרב קוק יש פירוש הרבה יותר עמוד, אבל זה מתאים לעניין שלנו. כן, יש הנשמה כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של בוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי הלכות, והיא מרגשת את מצריה שהיא נסגרת אז בהם. אז מה תגיד? אל תתעסק בזה. לא, אבל אין רפואתה באה לידי ביטולה מהתורה המעשית, כי אם על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט ופרט, של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקורה רוחני המקיף והכללי. כלומר, מה?
איך עושים את זה?
תלמד בתוכנית אמונה של מכון מאיר ואז אתה תגיע לזה. עכשיו, זה בין מה שאומר. זאת אומרת, אם אתה מוסיף דעת בכישרון הרוחני שלך, אז הכישרון הרוחני הזה גם יחדור יותר אל הפרטים.
אתה צריך לדעת כאילו שבאמת רק אמונה זה לא מפריע, רק...
ודאי שההלכה זה לא מספיק. גם ברור שאמונה זה לא מספיק. כן, ברור. הרמה הזאת, איך עושים? הנה, הוא עונה על השאלה שלך. נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה ההולכת ומסתעפת מהאזרחות העליונות של דעת השם. ולפעמים, כלומר, זה או שכל עליון או רגש עליון. כן? ולפעמים, כלומר, זה הראשון, זה יותר מצוי אצל חכמי המסנגדים, והשני יותר אצל החסיד. ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות של הברקת השכל ואור ההרגשה להשפיע על הרטבת הפרטים המעשיים. אם הם צריכים הרטבה, סימן שאין יבשים. יפה. הרטבת כתוב אצלך, כתוב הרחבה? כתוב אצלך הרחבה? מה? כן, ואצלך כתוב
הרחבת הרחבת
הרחבה. אני רואה שאתה לא באמת. הרחבה. לא,
אבל זה
הפוך. על הרחבה, כתוב הרחבה. על בו כתוב הרטבה, מה אני אעשה? אז אותו דבר. אני חושב שזה נכון שהפרטים הם יבשים. כל פרט של עצמו יבש. איך כתוב? אזלו מים מן ים ונהר יחרב ויבש. אז זה אומר הזוהר, זה כשעוסקים בפרטים המעשיים בלא ים החוכמה, ים מה דה חוכמתה. ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות של הברקת השכל ואור ההרגשה להשפיע על הרטבת או הרחבת הפרטים המעשיים עד שימלאו דשן עונד, באופן שתהיה הנשמה בלתי משתוממת לבריאות בעוסקה בהם, כי מתרחבת ומתעדנת. מבורך. הצלחת ההרמה הזאת קשורה היא עם המצב המוסרי של הנפש. אם אין לאדם ענווה למשל, יש לו פגם מוסרי, אז הוא לא ירצה לראות את הקישור בין שני העולמות האלה. ועם צירופה הרוחני הבא על ידי העסק התמידי במעמקי הרוחניות הבהירים ובלתי מצומצמים.
מה זה מעמקי הרוחניות הבהירים?
זה סתרי תורה, מעשי מרכב. ת'
למשל,
מוסרי,
כאילו,
רק אם אדם
יהיה
לו את המוסריות, אז
הוא יוכל
לדעת מה הדרך שבו...
היכולת הזאת. לא, אומר שהיכולת לרומם את הפרטים כדי שהם לא יהיו יבשים, אלא חלק ממערך הכוללת, הדבר הזה דורש מן האדם מעלה מוסרית. היכולת הזאת. לא, היכולת לרומם את הפרטים תלויה במצבו הרוחני, המוסרי של האדם. אוקיי? מה? אז אני הבאתי דוגמה. הבאתי דוגמה לפני זה. לכן, ידעתי שתשאל את זה. לכן אני אמרתי, הענבה. אם יש לאדם ענבה, אז יש לו גם יכולת קליטה יותר רחבה. אם אדם איננו ענב, אז הוא מוכן לקבל קישורים במדרגה מסוימת, אבל לא מעבר לזה. בסדר?
אחד צירופה זה משל זיכוך, מצרף? לא משמעות פה?
כן, 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 ניקוי. פט. לפעמים כשלומדים דברים קטנים בהתבעלות מרובה כזו, שרשומה לנפש פועל, כאילו היה העניין הזה הקטן, הגבוה שבגבוהים, מתגשמת הדעת, וכנפי הרוח מתקצצות. כן, מה יש לזה טעות?
נהיה מגושמת?
כן, נהיה מגושם, גס.
למה, אבל חורה, זה מראה על מדרגה גדולה, לא? שגם בפרטים האדם מצליח...
לא, כאן הרב מדבר על משהו אחר. על אדם שעוסק בדברים הקטנים כאילו שזה הכל. כלומר, הוא לא מעוניין מעבר לזה. הוא יוציא קונטרס של 400 עמודים על איזה צ'ופצ'יק שבצ'ופצ'יק. והוא יראה שם את כל התורה כולה. כאילו שזה חזות הכל. תירגע, הנושא הזה שאתה עוסק בו הוא אמנם חשוב, אבל יש נושאים חשובים ממנו. ואם דעתך לא תתקבל בנושא זה, יש, אז לא נורא. איך אומר הרמב״ם בפירוש המשנה? לבאר יסוד מיסודות האמונה, הוא אצלי יקר מכל מה שאבארהו. זה הדבר הכי חשוב. לבאר יסוד מיסודות האמונה. כל השאר, זה גם חשוב, אבל לא חשוב כמו זה. אז לפעמים כשלומדים דברים קטנים, בהתפעלות מרובה כזו שרשומה לנפש פועל כאילו היה העניין הזה הקטן, הגבוה שבגבוהים, מתגשמת הדעת וכנפי הרוח מתקצצת. וההדרכה הישרה היא ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה, שיש בה הרגשה כפולה. רגש של גדולה עליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני הלא משלים הוא את עץ החיים כולו, ומתוך כך הכל הוא גדול. הכל גדול בגלל שזה מתחבר לגדול. כל פרט שבפרטים, כלומר הרב קוק הוא האחרון שיזלזל בפרטים של הלכה או בפרטים של פלפול, אבל הפרטים האלה הם גדולים בגלל התחברותם לעץ גדול של כל החיים כולם.
הם
חלק מן העץ, אבל אל תחשוב שעלה אחד זה כל העץ.
אבל נגיד ראיתי הרב ספר שמדבר לך רק על המילה בראשית, ספר מוסר שלם.
יפה, אז הוא חביב הספר הזה, הוא חביב, אבל בתנאי שאתה מבין אותו לא בקורא כל התורה כולה, ואתה תקבע לעצמך שעתיים כל יום בסדר הלימודים שלך רק בספר הזה, זה חבל על הזמן, אבל אתה צריך להבין את חיבתו מתוך ההתחברות שלו אל הכל. בסדר? הרי יש הרבה ספרים שמדברים רק על נקודה אחת, במיוחד בהלכה. אחד כותב שילוח הכן בהלכה, בום. כן? זה חשוב, אבל זה רק אחת מן המצוות. ומתוך ורגש שני שבתוכיות הפרטיות של כל ידיעה ובפרט תורית יש בה ערך חיובי מאוד שראוי להעריכו בשמחת כבוד לפי מידתו, ואש של מעלה ואש של מטה מתחברים ביחד להעיר ולחמם את הנשמה.
זה של מעלה של הקדוש ברוך הוא, של האור העליון?
לא, זה אני רוצה לענות. אש של מעלה זה הכוונה התפיסה הכללית, אש של מטה זה התעסקות בפרטים.
זה בעצם מורה לנו תוכנית גישה לימודית.
נכון, זה גישה, הפסקה הזאת היא גישה.
יש עניין לא להתרגש בזמן הלימוד, אשר את זה לתפילה, לא?
יש עניין להתרגש בתוך הלימוד במידת מה. כלומר, היחס בין הבהירות השכלית לבין המילוי הרגשי הוא 1 ל-180. אבל אם גם זה חסר, אז אסור ללמוד.
מאיפה הרב ידע 1 ל-180?
זה כתוב בנפש החיים. הוא מוכיח את זה מהגמרא במסכת שבת.
כמעט לא מורגש.
מאמר רגיל.
כמעט לא מורגש.
אבל זה חשוב. יש הרבה דברים שכמעט לא מורגשים וזה חשוב. למשל, אתה יודע איזה כמות של יוד יש בגוף שלך? איזה אחוזונצ'יק? כן? אבל אם האחוזונצ'יק הזה יחסר, אתה תרגיש לא רע. אתה לא טוב, אתה יהיה לך סחרחורות, ואז הרופא יגיד לך ללכת לים. כי בחוף הים יש יותר יוד מאשר בהר.
אתה
יגיע, אתה נשימה? כן, יש ריח כזה בים. מרגישים ריח ים, זה היוד.
במלח.
יש גם מלח, אבל גם ריח ים של יוד. כן? והעולם הבא נברא ביוד. אז לא זה דבר, נכון?
יוד.
מה? יוד. מה? מה אמרת?
יוד.
יוד. כתוב בחז"ל. העולם הבא נברא ביוד. אבל אני לא בטוח שזה אותו דבר. אבל זה, הוא מוכיח את זה מהגמרא במסכת שבת. דף למד א', שם נאמר על הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמות ודעת דירת השם היא אוצרות. אז מה זה חוסן ישועות חוכמות? אז למה הגמרא אומרת ככה? אמונת זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות סדר נזיקים, חוכמות סדר קודשים, ודעת סדר טהרות, ואף על פי כן אי יראת השם היא אוצר אין והיא לה לה. מה אדם למד כל התורה כולה, אבל אם אין לו כלי של יראת השם, כל זה לא שווה כלום. משל למה הדבר דומה? לאדם שאמר לחברו, העלה לי קור החיטין לעלייה. מה זה קור? כמות של כמה? בערך חצי טון. חצי טון חיטה. כן, הוא אומר תכניס את זה בעלייה. עלייה זה מחסן. ואומר, העליתי. אומר לו, עירבת בהם קו חומתין. מה זה קו? קו זה חצי ליטר. חצי ליטר. אומר לו, האם אתה עירבת בהם קו חומתין? מה זה קו חומתין? זה אדמה יבשה. אדמה יבשה. למה צריך לערבב קצת אדמה יבשה? כדי לייבש את החיטה. כי אם אתה לא תייבש את החיטה, אז היא תהיה רטובה. אם תהיה רטובה היא תתסוס. אם היא תתסוס, בסוף היא תסרף. יהיה חום, מה?
יצא בירה.
יצא בירה. לא, לא. כן? לא, בירה קודם כל עושים מסעורה, לא מחיטה. מלטים וודקה עושים מחיטה. דבר נוסף, לא על זה מדובר. מדובר שזה יגרום לתסיסה, והתסיסה גורמת לחום בתוך העלייה. ואז בסוף הכל נשרף, כן? זאת אומרת שלכן אומר לו, מוטב לא העלית.
האמונה שמת כל...
כן. אז הוא אומר לו, לא שמתי, חבל ש... הגמרא אומרת, מפקמינה למיקח וממכר, שאם אדם קונה מחברו קור חיטה, הוא לא יכול להגיד, רימית אותי, מצאתי שם קו חומתין. כי עד רבה, זה מה שצריך לעשות. כן, אבל הוא ישים יותר, יותר מקו, המוכר, אז זה רמאות. מקור לא חיטה, הוא מכר לא חומתין. אבל קו לקור הוא יכול. נכון? הוא חייב. מה היחס בין קו לקור? 1 ל-180. יש 180 קבין, בקור אחד. ברור? אז מכאן אומר רבי חיים מלאז'ין שהיחס שצריך להיות בנפש בין הפעילות הלימודית לבין היראת שמיים הרגשית שמלאת אותך בזמן הלימוד הוא 1 ל-180.
תוך כדי הלימוד.
כן.
אבל אחרי הלימוד זה יחס אחר.
משהו אחר.
בנפש.
אתה יודע, תוך כדי הלימוד. זה יוצא לפי זה שאם אדם לומד 15 שעות ביום, אז נשאר לו 5 מינוטן יראה. מינוטן זה דקות. היי מינות, רק רגע,
5 דקות של התפעלות בכל ה-15
דקות. כן, עכשיו רגע, מה זה ה-5 דקות האלה? זה לא פור כזאת.
כן.
הן מפוזרות על פני כל הלימוד.
שניות.
כן, חלקיקי שנייה. עכשיו, ואם זה יחסר, אז אסור ללמוד.
פוגע בלימוד.
כלומר, ברגע שאדם, בלימוד שלו, ברגע אחד התקרר מיראת שמיים, מיד אסור לו להמשיך ללמוד, צריך לעשות תשובה.
לא כדאי לימוד, להפסיק, לא?
כל שאדם בעצמו לא יכול להרגיש
את זה. זה
הרגשות
דקות,
זה הרגשות דקות. דקיקות שבדקיקות. בסדר? זה לא קשור בכלל ללימודי אמונה או לימודי גמרא, זה לא שאלה מה שאני, מה אתה לומד. כן? אלא השאלה היא, איך אתה לומד?
שיהיה מתח דק של... מתח בין ה...
כן, כמו זה פשוט ממעט את הפעילות הלימודית. מי דיבר על שעת התמודדות פה? מה השאלה שלך?
לא, יש כאלה שאומרים בסוף שעה שלמה, יש תפילה,
זה מצוות תפילה.
לא, זה לא מצוות
תפילה. זה מצוות תפילה. זה משהו אחר.
זה לא רק תפילה, זה
מוצר. מה, זה דבר קבוע, צריך שעה, התבודדות כל יום? אז תגיד לפי המוסר. אז זה לא נכון, לא צריך שעה התבודדות כל יום. מצטער. לפעמים אדם זקוק לשעה התבודדות, ולפעמים הוא לא זקוק ליותר מאשר 30 שניות, ולפעמים הוא צריך 5 שעות. זאת אומרת, זה משתנה, אין בזה, ברגע שאתה מכניס דבר שהוא שייך לספונטניות של הנפש, למערכת קבועה של משעה 2 עד שעה 3 התבודדות, יאללה הולך לנער, ליער וצועק נחמן, אז זה לא רציני. זה צחוק מהעבודה.
זה לא אוטומטי.
מה?
זה לא
כמותי. זה לא התרגשות. מה? תפילה זה משהו אחר, בתפילה כמה שתתרגש יותר, בבקשה סחתן, זה מצוין, זה ככה זה, בתפילה שפחי כמים ליבך נוכח בני אשר, צריך להיות נמס ומתן מזה בזמן התפילה. אבל התפילה היא פעולה רגשית, היא בהגדרה היא פעולה רגשית, לא פעולה לימודית. אנחנו מדברים בזמן הלימוד, כשאתה לומד, מה צריך להיות היחס בין הפעולה הרגשית לפעולה השכלית? בתפילה? השאלה היא הרבה.
לא בתפילה, בלימוד.
בלימוד זה לא טוב, זהו. נכון, אז אפשר ללמוד. אתה רואה בן אדם לומד, אוי, אמר אביי, אוי, הלוואי עלינו שנהיה כמו אביי. איפה אנחנו ואיפה אביי? אז ככה לומדים. מאמתי קוראים את שמה בערב. האחד מגדולי החסידות. קרא לזה מאמתי. מאמתי, נחרד, התעלף. רגע, מה איך נלמד את המשנה? זה לא אומר שאין מקום. יש ישויות, אתה לא יכול לכלוא את הרוח. דבר פה באופן כללי, הלימוד. הלימוד זה דבר יבש, אינטלקטואלי וקר. אז זה לא שאנחנו באים לדחוק את הנטיות של ההתעוררות הנפשית, כי האדם השלם הוא מורכב מן הכל. אבל בשעת לימודו זה משהו אחר.
עוד דבר רגיש השני פה, בסעיף, בתוכיות הפרטיות של כל ידיעה.
יש בה ערך קיומי מאוד.
אז ההבדל בין נקודה ראשונה ובין נקודה שנייה, שבנקודה ראשונה מסתכל כשהכל פרט כחלק מהנקודות.
בהתחלה אתה רואה את העץ כולו, שהוא נמצא גם בעלה. דבר שני, אתה רואה גם בעלה, זה רק נמצא לעצמו.
כשלעצמו יש לו חשיבות.
כן. לא אותה חשיבות כמו שיש לכל דבר, אבל בכל זאת חשיבות לעלה. כן. כשהוא היה מבין את הסוף. כן, נכון, הוא בוכה. זה תפילה. זה לא לימוד. הוא בוכה, אז הוא מתעלם. מה? אתה לא יכול להתפלל וללמוד באותו זמן. אמרו חכמים, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. אבל זה לא אומר ש... הרי אם אתה לא מבין את התוספות, אז סימן שאתה כבר לא לומד. אז לך תתפלל, תפקד, זה טוב. כן, אתה?
אני אומר,
סלח את הלימוד אותו הרבה הרגש
כמו
שעם עתי הזה, זה סלח את הלימוד מתוך הרגש
שלו,
הפך את
זה
למשהו
אחר.
נו. יש סילול
של
הלימוד,
זה
גם... לא, יש הרבה... הרי בעולם הזה אנחנו לא מובטחים אלה שאנחנו לומדים לאמיתה של תורה. טוב. כן.
אחד המידע שאתם
מושלב שם שמיים, הרגש לא פועל,
זאת אומרת, הלימוד...
זה מה שלפני הלימוד. אני עכשיו ניגש ללמוד תורה. מתוך מה אני ניגש? יש תפילה לפני הלימוד, תפילה אחרי הלימוד.
ההכנה
עצמה? כן, ודאי. כשאני, למשל, אדם, כשאני יודע, הולך לקורס קצינים. אז יש אדם שהולך לקורס קצינים כדי להתרברב, שהוא קצין. אדם שהולך לקורס קצינים בגלל אידיאל לאומי. שניהם רצים אותו דבר. כן? אי אפשר, בזמן שהוא רץ על הגבעה, שהוא יתחיל לחשוב כל הזמן על המוטיבציה שלו בדבר הזה. לא יכול. אז הוא לא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך. יוד, יוד. כשמתערב בפלפול, החפץ משמח את עצמו בפלפול הדאורייתא. פלפול זה גם מלשון פלפל. זה טעים, כן? חריפות. זה תבלין. אין זה נקרא תורה שלא לשמה, חס ושלום. כלומר, יש כאלה שכתבו, יש מישהו שכתב, שמי שלומד תורה ונהנה מזה, זה תורה שלא לשמה. כלומר, אם אתה תסבול זה יותר טוב. יש מי שכתב ככה. כי זה לשם שמיים, אתה לומד, יש חייבים. לא בגלל שאתה נהנה. בגלל שאתה נהנה, זה אגואיסטי. אז אומר הרב טעות. גם אבני נזר כתב על זה בתחילת האיגלטל, במקדמה שלו, הוא כתב שלושה עמודים רק כדי לדחות את הסברה הזאת. כן, יש לו את הסברה שהשתרשה בדור שלו. אז הוא אומר, יש לי פעמים איזו התערבות. התערב בפלפול, החפץ ישמח את עצמו בפלפולה דאורייתא.
אבל אם זה עיקר זה לא, כי פה מדובר שמתערב. אבל אם עיקר הלימוד בשביל זה...
ברור. אם הוא עושה רק בשביל ענה אינטלקטואלית, ואין לו יראת שמיים, אוי ואבוי. כן, אבל אין זה נקרא תורה שלו לשמוע חס ושלום, כי עצם השמחה והסרת העצבות הוא גם כן מצווה הרבה, והוא בכלל המידות הטובות שהיא סגולתה של תורה. יוד א', יש שהענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמוע אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. הוא כבר מתחיל אפילו, יכול להיות מתוך הפלפול, שאדם מקנה לעצמו, לוחם את מלחמתו האישית, רוצה להראות, כן, בכל מיני דחקים שהוא צודק. כן, שמעתי לאחרונה, היה אצלי הרדיו פתוח, הייתה שיחה של הרב מרדכי אלון. אז הוא הביא שם מקור מהירושלמי, לא מהירושלמי, זה מדרש. מקור לא מפורסם כל כך, מה זה מדבר שקר תרחק. אז יש, כולם יודעים שמדבר שקר תרחק זה בבית הדין. בבית המשפט יש הלכות, או על העדים, או על הדיין, כל מדבר. אבל יש פירוש אצל חז"ל, מדבר שקר תרחק בבית המדרש. מה זה דבר שקר תרחק? מניין לרואה בחברו שלומד כשורה, שלא יסתור את דבריו ויוכיחה ממקום אחר, שנאמר מדבר שקר תרחק. זאת אומרת, אני רואה שהחבר שלי לומד נכון, ושמה שהוא אומר זה נכון, אבל אני אסתור את כל מה שהוא אמר בכישרוני האינטלקטואלי, ולא אסתור את המסקנה ההלכתית, כי אני אביא הוכחה ממקום אחר שהוא צודק. אז זה אסור לעשות. אסור לסתור על מנת לבנות. כלומר, הוא אמר דבר בנוי, זה אמת מה שהוא אמר, ואתה רוצה, והוא הביא הוכחות, אבל אתה רוצה לדחות את ההוכחות שלו כדי להביא הוכחות נגדיות, לא, כדי להביא הוכחות לאותו הדבר, אבל להוכחות אחרות, אז זה למה המדרש שקר תרחק. כלומר, מה המדרש הזה רוצה לדחות כאן? את השוויץ. כי הרי למה אתה עושה את זה? כדי להראות שאתה יודע ללמוד יותר טוב ממנו. כי הרי אהבת האמת איננה נר לרגליך פה, כי הרי אתה יודע שהוא אמר את האמת. אתה רק רוצה להראות שאתה יודע חכם. אז זה כבר נקרא תורה שלא לשמה.
זה לא חיזוק הדברים?
לא,
רק לסתור אותם.
אני זאת, תגיד
לה.
אז מה שאומר, יש הענפים הרחוקים שעל פי הפלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. היה יהודי אחד, בעל שאגת אריה. שמעת על בעל שאגת אריה? כן, רבי אריה לב ממץ, מגדולי הפלפלנים בכל הדור. בסוף ימיו הוא כתב ספר שאגת אריה. אז בהקדמתו הוא אומר, כל מה שאני כותב כאן זה לא מה שאני חידשתי בישיבה. במשך כל השנים אני חידדתי את התלמידים ואמרתי להם הרבה פלפולים, ואת כל הפלפולים האלה אני לא כותב, כי אי אפשר שלא יתערב בהם קצת דבר שנוטה מן האמת. דברים שנאמרו לשם חידוד, אז זה כדי לגדל את התלמיד בחוכמה שידע ללמוד תורה, אז מפלפלים איתו, אבל לכתוב את זה חס וחלילה, כי מן הסתם זה לא נכון. וכל מה שכתבתי כאן זה רק מה שהתברר לי למעלה מכל ספק. כן, אחרי שאני אעשה חשבון עם עצמי שזה באמת זה. מעניין.
קשור לשיטת לימוד הספרדית שהם שלא מתפללים, מתפלפלים.
לא מתפלפלים.
אבל אנשים יותר פשוטים גם בדרך כלל.
זה לא נכון, תלוי. אצל הספרדים היו בתי מדרש פלפלנים, בתי מדרש פשטנים. גם אצל האשכנזים היו. למשל בתוניס היה מה שנקרא העיון התונשי. שמעת על זה פעם?
לא.
כן, אז העיון התונשי, מה שקרה בתוניס, היה פלפול קשה מאוד. עד היום הזה, למשל בישיבת כיסא רחמים, הם לומדים לפי הצורה לפלפול הזאת, פלפול מאוד מאוד קשה. למשל, אחד מספרי הפלפול היותר מפורסמים זה בעל מחנה אפרים, מקושטה. הוא כתב ספר, זה רבי חיים, רבי אפרים נבון. אחד מגדולי ספרי הפלפול. וגם במקנס, היו כאן פלפלנים. היו מקומות כאלה, היו מקומות כאלה, גם אצל אשכנזים אגב. לא בכל מקום למדו בשיטה הליטאית. למשל הלימוד הפולני היה לימוד פשוט הרבה יותר. כן, אז יש מדרגות, מדרגות. אז הוא אומר כאן, ומתוך כך, מי שהוא רוצה להידבק בתורה לשמה ולהשגיא פלפול בדקות העניינים המעשיים, צריך להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה וקדושתה הכללית, עד שתבוא הרגשה הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד. כלומר, ודאי שצריך לעשות בענפים הרחוקים, אבל צריך לבוא מתוך הערכת ערכה הכללית של התורה, שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. זהו.